מנטורס ברדיו תל אביב עם הפרופסור יהודה אדלר.
ערב טוב, שוב איתכם כאן בדוקטורס ברדיו תל אביב 102 FM, תוכנית הבריאות של ישראל. אנחנו מתחילים היום תוכנית מרתקת נוספת שתביא לכם פנים אחרות גם ופנים חדשות גם וגם מידע על כל הדברים הרלוונטיים, האקטואליים והחשובים ביותר ברפואה. וזאת במטרה אחת בלבד, לשמור על בריאותיכם. איתי היום העורך והמפיק המיתולוגי יצחק שמעון, והביצוע הטכני חבר אלינו יוני קחטה. ומה נגיד לכם, העבודה מרובה, הזמן קצר, בואו נתחיל.
כירורגיה.
ואני כאן יוצא מהמעלית, ואת מי אני פוגש? פנים מוכרות מאוד, מוכרות מאוד. דוקטור יעל דרבניק, שהיא מומחית לכירורגיה ילדים בשניידר. יעל, ערב טוב.
ערב טוב, מה נשמע?
מאיפה אני מכיר אותך?
מימינו עוד בשיבה, אני חושבת.
כששיבה היה שיבה, את מדברת.
בדיוק.
כן. והיום את כירורגית ילדים בשניידר.
נכון.
ואת לא רק כירורגית ילדים מצטיינת, את גם כותבת ספרים.
הייתי קוראת לזה כותבת חובבת, אבל בהחלט.
טוב, את הצטנעי, תמיד הצנועה יעל. אז אנחנו נדבר על הספר שלך, חבדו שערי עזה. שהוא מתאר ללא כפפות את היממה הדרמטית שעברה על הצוותים הרפואיים השונים שהתמודדו בשבעה באוקטובר עם הרגעים הקשים ביותר בקריירה שלהם. כשרבים מהם החולי דאגה לפני המשפחה השוהים בבסיסים הצבאיים או ביישובי עוטף עזה שנהפכו לחזית. ספרי לנו, יעל.
אז בגדול, קצת אחרי השביעי לאוקטובר, כשכולם היו מלאים ביוזמות, אני מדברת גם, לא מדברת רק על הצד הרפואי, אני מדברת על כל מדינת ישראל. אני חשבתי לעצמי איך אני רותמת את את האהבה לכתיבה ואת הניסיון הרפואי למשהו שלמעשה ישמש גם כהסברה ישראלית וגם יתעד את הרגעים האלה שעברו על המערך הרפואי. למעשה זה היה האירוע הרב נפגעים הכי גדול שהיה במדינת ישראל, וכשבאתי והסתכלתי גם מבחינת היסטוריה עולמית על תיעוד של אירועים רבי נפגעים, אז מאוד הפתיע אותי לגלות שאין דיווח רפואי שהוא גם פרוזאי, זאת אומרת שהוא גם ספרותי, שצולל לתוך הרגשות הכי עמוקים של מי שנותן את העזרה הרפואית עם החרדות שלו באותו רגע. ועניין אותי מאוד לדעת זוויות שונות של מטפלים שונים, לא רק של הכירורגים אגב, גם של הפסיכיאטרית וגם של העובד הסוציאלית וגם של מנהל בית חולים וגם של הפרמדיק בשטח. ויצא מזה אסופה מאוד מאוד מעניינת, שכל אחד נותן נדבך מסוים ברפואה ברגע של אירוע רב נפגעים, והנדבכים האלה הם למעשה יוצרים איזשהו זרקור לתוך היום הזה. והספר הזה הוצא באמצעות ידיעות ספרים לאור, ולמעשה יצא לאור לפני כמה חודשים, מאז תורגם לאנגלית וגם לסינית, וכעת למעשה נמכר גם באמזון בנוסף למחירות פה בארץ.
יש ביקוש גדול?
כן, בהחלט. בארץ יש ביקוש של כל מי שהוא בעיקר מהעולם הרפואי, אבל לא רק. מה שמפתיע אותי ובאיזשהו מקום מרגש אותי זה לראות את ההזמנות מחול, שזה, יש לי כבר נתונים של מעל 1,000 מחירות, כשהספר באמזון הושק למעשה רק לפני כמה חודשים, ואין לי שום למעשה מרצ'נדייז, אתה יודע, משמעותי בהקשר הזה, זה רק מפה לאוזן. רק היום יש לי בערב הרצאה מול האמריקן ג'ויש מדיקל אסוסיישן בארצות הברית, ששם יש לי וובינר שאני מדברת על הספר הזה, וזה מאוד מרגש לראות איך ההסברה הישראלית ככה מתקדמת בכל מיני קהילות בעולם, ואני מקווה שזה יפחוץ לא רק את ההיבט הרפואי אלא גם של אנשים שהם לא מהעולם הרפואי, כי הסיפור עצמו הוא סיפור מטלטל.
יעל, את הרי רופא, ראיה, אישה, אימא, מה הביא אותך לכתוב את הספר הזה? אגב, אני מבין שזה לא הספר היחידי שכתב.
נכון. הספר הראשון שלי היה ספר שגם יצא בהוצאת ידיעות ספרים, שנקרא 26, והוא למעשה מדבר על תורנות של כירורגית למשך 26 שעות, כמו הסדרה שהייתה פעם 24 על ג'ק באואר, איזשהו סוכן משטרתי שרואים כל שעה, היא פרק בסדרה, שזה כזה, רואים את זה בבינץ' כזה ואי אפשר להפסיק, אז הספר הקודם למעשה לוקח שעה-שעה את התורנות, והספר ההוא נתן לי איזושהי הבנה שאני אוהבת לספר סיפור, וזה נותן איזושהי תרפיה עבורי, ולכן לקחתי את הכלים האלה, ולשאלתך מה גרם לי, מדוע עשיתי את זה, זה שחשבתי שיש איזושהי לקונה, זאת אומרת רופאים מספרים על טראומה שהם חווים, אבל הם מספרים על זה בעיניים מקצועיות, וכותבים מאמרים בעיתונים, ואנשים אחרים מספרים סיפור, אבל אין את השילוב, אין מישהו שיודע לספר את הסיפור עצמו יחד עם הסיפור הרפואי, וזה מה שהספר מציע. זאת אומרת, הספר שמדבר על השביעי לאוקטובר, מההיבט הרפואי, נותן גם את הפחד הזה של לצורך העניין האחות שהיא בטיפול נמרץ, והיא מנסה להשיג את האחיינית שלה בנחל עוז, ובאותה נשימה מנסה להציל חיים בטיפול נמרץ בבית החולים. זאת אומרת, יש פה זווית רפואית שהיא מקצועית, ואני נותנת את ההיבטים המקצועיים, איך מטפלים בפצוע טראומה, מה המודל של טיפול בטראומה, ובנוסף אני נותנת את הדמות, ולמעשה לאורך כל היום, החל סיפור עצמו מתחיל משהו כמו יומיים לפני השביעי לאוקטובר, שהכל נראה ככה פסטורלי, אנחנו חוזרים רגע אחרי החגים בשמיני לאוקטובר לבית החולים, אחרי שכולנו היינו בחופש גדול של סוכות וראש השנה וכו', עד למעשה 3 בבוקר במחנה שורה, למעשה באותו רגע הספר הזה נגמר, ו אני עושה איזשהו קלוז'ר של כל הדמויות שמלוות אותו. אז זה למעשה נותן את שני ההיבטים האלה, הרפואי והאישי, ואני חושבת שזה משלב נקודת מבט שהיא חסרה, לפחות בספרות שקיימת היום בארץ לעניין הנושא הזה.
מאיפה הזמן? הכישרון אני מבין, אני מכיר את ההורים, אבל מאיפה הזמן? אבל מאיפה הזמן?
אני חושבת שכל אחד מוצא זמן לדברים שבוערים בו, וכל אחד, בוא ניקח את זה ככה, יש אנשים שימצאו את הזמן לקום מוקדם בבוקר לפני העבודה ולרוץ, ויהיו אנשים שימצאו את הזמן באותה מידה להסתכל על סדרה שהם אוהבים בטלוויזיה. מה שאני אוהבת לעשות כשאני נרגעת, או לצורך העניין כדי להירגע, זה פשוט למצוא את הדרך לכתוב. זאת אומרת, אם יש לי איזשהו סיפור טוב, הוא פשוט יוצא ממני החוצה. כמובן, העריכה פה של ידיעות ספרים הייתה חשובה מאוד לליטוש הזה של הסיפור, ומאוד מאוד עזרו לי להפוך את זה למוצר מוגמר הרבה יותר טוב, אבל הזמן הוא פשוט עניין של מה שאתה מעוניין לעשות בו.
כן, אבל בכל זאת, את יודעת, להיות כירורגית ילדים בשניידר זה לא פול טיים ג'וב, זה פול 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 טיים ג'וב.
זה נכון. לפעמים אחרי תורנויות הייתי מוצא את הזמן להתקשר, זאת אומרת, זה היה תהליך. כן. בהתחלה, למשל, לא חשבתי לפנות למשפחות שכולות, זה היה לי קשה מדי. אני מדברת על משפחות שכולות של אנשי צוות רפואי, ויותר ויותר אנשים אמרו לי, את חייבת לשלב את זה בספר. בסוף עזרתי אומץ ופניתי לכמה משפחות כדי לתאר את הסיפור של הרופא, של הפרמדיקית, של המתמן, של איתן נאמן, זכרם לברכה, שנרצחו, ופשוט שוחחתי עם בני המשפחה, ואני אישית שאבתי מזה המון המון כוחות, ואני בקשר איתם עד היום, וזה משהו שזה לא שינה לי, זה אחרי תורנות, לפני תורנות, זה משהו שהיה ככה, היה חייב להיעשות מבחינתי.
הרצון הזה לכתוב, הכישרון הזה לכתיבה, זה היה גם שהיית ילדה ומילדות, או שזה הופיע רק בשנים האחרונות?
אני מניחה שכמו כל דבר שאנחנו אוהבים לעשות, זה משהו שמנצנץ בגילאים צעירים, אז כן, כשהייתי ילדה אהבתי לכתוב, וכמובן, זאת כתיבה ברמה אחרת, זה לא אותו הדבר, זה משהו שהיה תמיד קיים שם. ובאמת הניסיון הגדול היה עם הספר הראשון, אבל ככל שאתה, זה כמו שריר שאתה מאמן אותו, ככל שאתה לומד איך לספר את זה, איך להפוך את זה למשהו שהוא מעניין, למשהו שכל קורא יכול להתחבר אליו, כי בהקשר הזה של הספר לשביל לאוקטובר חשוב לציין שאנשים לפעמים נרתעים לקרוא דברים על רפואה, פתאום נכון, מצוין נכון. דברים כמו, אתה יודע, שוק המודינמי, דברים כאלה, והקורא הרגיל עצמו מתרחק, אנחנו הרי בתוכנית, התוכנית שלך היא תוכנית לאנשי רפואה, אבל חשוב מאוד לציין שזה בשפה מאוד מאוד בהירה, זו שפה שכל אחד יכול להתחבר אליה ולהבין אותה, כי היה לי חשוב מאוד להנגיש את זה לכל אחד. גם בהקשר אגב של מקצועות שונים ברפואה, זאת אומרת, הפסיכיאטרית שקוראת את זה וקוראת באותו, בפרק מסוים על הנושא של שוק המורגי דרגה 4, היא בהחלט מבינה את כל התהליך ואת כל הקבלת החלטות באותו רגע. אז היה לי חשוב מאוד ללטש את זה בהקשר הזה.
יעל דרבניק, דוקטור יעל דרבניק, את גאווה לא רק לרפואה, וגם למדינה, וגם להורייך, העיקרים יהודית ומוטי, שאני מאוד אוהב. ואני מוריד את הכובע לפנייך. כל הכבוד לך. באמת, זה דבר, קודם כל יוצא דופן. ודבר שני, מראה על אופקים רחבים, שרוב הרופאים, רובנו לא לקינו בהם. כן, אנחנו די צריך אופקים הרופאים. וכאן את נכנסת לפן שהוא פן לא פשוט, קשה, קשה מנסור. ואני פשוט מוריד את הכובע. אז המון המון תודה והמון גאווה. כן, יעל.
מודה לך מאוד. ממש מודה לך על הזמן ובאמת על כל מה שאתה עושה. תודה רבה על השיחה.
תודה רבה, לערב טוב. דש להורים. ביי ביי.
אני מסור. ביי ביי.
פרסומות וכבר חוזרים.
אונקולוגיה.
אני יוצא כאן מהמעלית ואני פוגש לא אחר מאשר פרופסור ינאי אופרן, שהוא מנכ"ל ומייסד ביולוג'יק דיווין. ינאי, ערב טוב.
ערב טוב.
מה שלומך?
אין טענות, לא כלפיך בכל מקרה.
ברוך השם, אתה יודע. יש כאלה שכל הזמן טוענים כלפיי. פרופסור ינאי אופרן, ביולוג'יק דיווין. המפתחת נוגדנים חכמים אשר תוכננו באמצעות AI לתרופה לסרטן. זו החברה הראשונה שהחלה בניסויים בבני אדם עם נוגדן אשר תוכנן באמצעות AI. ספר לנו מה קורה.
כדי להבין מה אנחנו מנסים לחדש, צריך קודם כל להבין מה זה תרופה. תרופה היא מולקולה שמתערבת בתהליכים ביולוגיים, ולכן כמעט כל התרופות שאנחנו מכירים הן מולקולות שנקשרות לחלבונים, כי מי שמוציא את החיים לפועל הם חלבונים. החלבונים הם ננו-מכונות שמממשות את כל התהליכים שמובילים בסוף לחיים. הדבר המדהים הוא שכמעט כל התרופות הקיימות הן מולקולות שפשוט מפריעות לאיזשהו חלבון לעבוד. זה ההיגיון של פיתוח תרופות לאורך כמעט כל ההיסטוריה. תגלה חלבון שעושה משהו, אם הדבר שהחלבון הזה עושה יכול לתרום למצב המחלה, אז תפתח איזושהי מולקולה שתקשר לחלבון הזה ותפריע לו לעבוד. זה ההיגיון של פיתוח התרופות במשך עשרות שנים. בעצם כל עידן הביולוגיה המולקולרית מבוסס בסופו של דבר על ההיגיון הזה, שבסוף נמצא חלבון ונמצא מולקולה שתפריע לו לעבוד. זה קצת מגביל את היכולת שלנו לרפא מחלות, כי אנחנו צריכים למצוא משהו שעושה דבר רע ולהפריע לו לעשות את הדבר הרע שלו. מה עם תרופה שתיזום איזשהו תהליך שיהיה תהליך טוב, או תרופה שתדע למדוד דברים בגוף ותדע באזור הזה לעשות משהו אחד ובאזור ההוא לעשות משהו אחר? התרופות הקלאסיות לא יודעות לעשות את הדברים האלה. מה שאנחנו רצינו לעשות כשהקמנו את החברה כבר לפני יותר מ-10 שנים היה לקחת שיטות של בינה מלאכותית ולתכנן באמצעותם מולקולות יותר מתוחכמות שידעו לעשות פעולות כאלה, לזהות איפה צריך להתערב באופן אקטיבי ולא רק להפריע לחלבון שכבר קיים, אלא אולי שהתרופה בעצמה תהיה חלבון חדש שיודע לעשות פעולות מתוחכמות.
ואיך בינה מלאכותית עוברת לייצר את הנוגדנים האלה?
הנוגדנים האלה הם בעצם נוגדנים שנראים לעין של כל מי שמכיר את מערכת החיסון, הם נראים כמו נוגדנים אנושיים רגילים. אבל הנוגדנים האנושיים הרגילים הם בעצמם חלבונים, ואנחנו השתמשנו ביכולת שלנו לנתח את כל החלבונים שהמדע מכיר, ולאמן אלגוריתם של בינה מלאכותית שיודע לקחת את כל מה שחלבונים בטבע יודעים לעשות, ולנסות לתכנן נוגדן שלומד מהם איך להיות פעיל. בעצם אפשר קצת להשוות את הפער בין הגישה שלנו לבין הגישה הקלאסית בפיתוח תרופות, לפער שבין חיפוש בגוגל לחיפוש בצ'אט ג'י-פי-טי. מה עושים בחיפוש בגוגל? בחיפוש בגוגל אומרים, יש כמה מיליארדי מסמכים באינטרנט, אני מחפש מסמך קיים שכתוב בו משהו, אז נניח אם אני רוצה לחפש שיר על תל אביב בסתיו, אני אכניס לגוגל את המילים תל אביב בסתיו, ואם יש איפשהו באינטרנט מסמך שמופיעות בו המילים תל אביב, סתיו ושיר, אז גוגל ישלוף לי אותו. אבל יכול להיות שהשיר הזה זה לא מה שאני מחפש, יכול להיות שזה יהיה שיר, למשל השיר של ברי סחרוב שאומר בתל אביב אין סתיו, זה לא מה שאני רוצה, נכון? צ'אט ג'י-פי-טי אני יכול להגיד לו תכתוב שיר על תל אביב בסתיו, והוא ייקח את כל מה שהוא יודע בעברית על סתיו, על שירים ועל תל אביב, ויבנה מהם איזשהו שיר חדש לפי מה שאני ביקשתי ממנו. באופן דומה, חיפוש התרופות עד לאחרונה היה פשוט צריקה של מולקולות קיימות. ומישהו חיפש תרופה שתוקפת איזשהו תהליך סרטני, הוא לקח ספרייה של מולקולות ועבר אחת אחת, אולי אחת מהם עושה את הפעילות שהוא רוצה. אז היה חיפוש כמו בגוגל. מה שאנחנו עושים, ולהגיד מה אנחנו רוצים שהמולקולה תעשה, במערכת הבינה המלאכותית שפיתחנו, מתכננת מולקולה שלא קיימת כרגע במציאות, אבל היא מתבססת על כל מה שאנחנו יודעים מהמציאות.
מדהים. וזאת הסיבה למה אתם חשבתם מההתחלה שבינה מלאכותית יכולה להביא לפריצה בריפוי סרטן.
כן, זה לא רק אנחנו חשבנו, ולא רק אנחנו עושים.
לא אמרתי שרק אתם, גם אתם.
אנחנו התחלנו מוקדם, ובאמת לפני שנתיים אנחנו היינו המערכת הראשונה שמבוססת בינה מלאכותית, שהצליחה להביא תרופה ביולוגית, תרופה נוגדנית, אל תוך הקליניקה, לטיפולים בחולי סרטן. וזאת המולקולה הראשונה, שהיא נוגדן שתוכנן על ידי בינה מלאכותית, שנמצאת עכשיו בניסויים קליניים, בחברת בת שהקמנו, שנקראת אלוס ביוסיינס, והיא עושה את הניסויים האלה באוסטרליה ובארצות הברית, ומה שאנחנו רואים שם הוא כבר מאוד מאוד מרגש, כי אנחנו בעצם בניסויים שאנחנו עורכים, מגיעים אלינו אנשים של הרפואה, היום אין מה להציע להם, אלא אנשים שהסרטן שלהם מתקדם, ו... אין תרופה אחרת שאפשר להציע להם, והרופאים שלהם מציעים להם להצטרף אל הניסוי שלנו, ולצערנו אנחנו יכולים לצאת רק לקבוצה קטנה מאוד של אנשים משיבות רגולטוריות רק באוסטרליה ובארצות הברית, בארץ אנחנו לא יכולים לצאת את זה לאף אחד. אבל מה שאנחנו ראינו קודם כל בשנה הראשונה של הניסוי, ראינו שהתרופה היא תרופה עם פרופיל בטיחות טוב, תופעות הלוואי שלה באופן כללי קלות, וזה חלק מאיך שתכננו את התרופה. אבל הדבר השני שאנחנו רואים זה שחלק לא קטן מהחולים, התרופה באמת מצליחה להפעיל את המנגנון שרצינו, היא יודעת לתקוף תאים מסוימים של מערכת החיסון שמגנים על הסרטן, אותם היא תוקפת, ותאים אחרים שתוקפים את הגידול, אותם היא מעודדת. זאת אומרת, התרופה שיש לה פעילות שונה בהקשרים שונים, והתוצאות בינתיים מאוד מאוד מעודדות.
פרופסור אופרן, אז למה לא ללכת על מחלות אוטואימוניות שבהם הגוף תוקף את עצמו? הרי זה יכול להיות סיפור הצלחה לא יותר קטן.
נכון, ואנחנו גם מפתחים תרופות כאלה. אנחנו הודענו לפני כמה חודשים על זה שתרופה שתכננו כנגד מחלות דלקתיות, היא תרופה שחברת טבע תיקח לניסויים בבני אדם, זאת מולקולה שכבר תכננו, ובעסקה גדולה ומאוד משמחת עם טבע. טבע תרתום את מנגנון הניסויים הקליניים שלה כדי לפתח את התרופה הזאת בחולים. ואנחנו מפתחים עוד תרופות גם למחלות אוטואימוניות. אבל צריך לזכור שחברה קטנה לא יכולה להתמחות בכל סוגי המחלות בעולם. למרות שהטכנולוגיה שלנו היא טכנולוגיה כללית שאפשר בעצם להפעיל אותה על כל מחלה, כחברה שרוצה לתמוך ולהצליח, אנחנו צריכים להתמקד בתחומים מסוימים ולבנות את הצד העסקי ואת הצד המסחרי שלנו בצורה זהירה. אז אנחנו התחלנו עם סרטן ומחלות אוטואימוניות, ויכול להיות שבהמשך נתפתח גם לתחומים אחרים.
אני רופא, כן, בן אדם, רופא. מה אני צריך ללמוד כדי להשתמש בבינה מלאכותית לרפא? מה אין לי שיש לכם?
תראה, אנחנו כרגע מדברים על השימוש בבינה מלאכותית כדי לפתח תרופות, אבל בינה מלאכותית יכולה בעצם להועיל בכל תחום שבו אנחנו רוצים להתבסס על נתונים. אני מלמד באוניברסיטת בר אילן. באוניברסיטת בר אילן אנחנו הקמנו את התוכנית הראשונה בארץ, ואולי אחת הראשונות בעולם, שמכשירה רופאים, לא סטודנטים לרפואה, רופאים בתחומי המדעים החישוביים, הבינה המלאכותית והגנומיקה. התחלנו את זה כבר לפני כעשור, יותר מעשור, היו שם כבר מאות רופאים שעברו את התוכנית הזאת. ואחד הדברים שרופאים שואלים כשהם מתעניינים או נרשמים בתוכנית, זה האם הבינה המלאכותית תחליף את הרופאים. התשובה שאנחנו נותנים להם זה שלא נראה שבשנים הקרובות הבינה המלאכותית תחליף את הרופאים, אבל רופאים שיודעים להשתמש בבינה מלאכותית יחליפו את הרופאים שלא יודעים להשתמש בבינה מלאכותית.
עד כדי כך.
מה זה אומר? זה אומר, אתה יודע, זה כמו, זה סוג של כלי. רופא,
כן, ברור,
שלא עשה חיפושים בפאבמד בשנים האחרונות, ולא ידע להשתמש באינטרנט כדי לחפש מאמרים שיאפשרו לו לתת טיפול יותר טוב, והיה רופא גרוע, נכון? כל הרופאים יודעים היום לחפש מאמרים בפאבמד. הבינה המלאכותית היא הדבר ההגיוני הבא. כשאתה צריך לנתח את הנתונים שאספת כרופא, הכלים של בינה מלאכותית מאפשרים לך לעשות אינטגרציה של הרבה יותר ידע ממה שאתה יכול לעבור עליו בקריאה בעין, או ממה שיש לך בזיכרון. זה גובל ברשלנות לא להשתמש ביכולת לעשות אינטגרציה לכל כך הרבה מידע, ולהגביל את עצמך למה שאתה זוכר, או למה שהספקת לקרוא.
מדהים. משהו לסיום, פרופסור ענאי רופרן?
נקודה החשובה שאנחנו צריכים לזכור היא שלמרות שהבינה המלאכותית מאפשרת לנו להציע גישות חדשות, להציע טיפולים חדשים, לפתח תרופות חדשות, בסופו של דבר, כשהתרופה מגיעה לקליניקה, אנחנו צריכים לבדוק אותה באותה שיטה ובאותם כלים. זאת אומרת, השאיפה שלנו היא להגיע למצב שבו הדבר הכי מעניין שיהיה להגיד על התרופה שלנו זה לא שהיא פותחה באמצעות בינה מלאכותית, אלא זה שהיא עובדת ובטוחה. ובמובן הזה, המדעים הקלאסיים הם עדיין הכלי העיקרי שיש לנו, וגם בפיתוח וגם בטיפול בחולים.
תשמע, מרתק. פרופסור ענאי רופרן, מנכ"ל ומייסד ביולוג'יק דיזיין, היה לעונג להיפגש איתך, והמון המון בהצלחה. אני חושב שאתה בכיוון מאוד מעניין, שיכול להיות גם נכון. תודה רבה.
כירורגיה.
ואני עושה כאן מהמעלית, לימיני, העורך המיתולוגי יצח שמעון, משמאלי, הטכנאי המיתולוגי, יוני קחטה, ואת מי אני פוגש, לא אחרת מאשר דוקטור ג'וניה אלשך. ג'וניה היא מומחית במילדות, גניקולוגיה ואורוגניקולוגיה, מנהלת היחידה לאורוגניקולוגיה בבית החולים האיטלקי בנצרת, יועצת אורוגניקולוגית בקופת חולים לאומית ומכבי, ומנתחת באסותא. אני חושב שג'וניה, גמרנו את הרעיון רק בתארים. איפה יש לך זמן לכל זה?
מוצאים זמן, מסתבר להכל.
כן, אבל בכל זאת שני ילדים בבית, זה לא פשוט.
נכון, נכון. אין ספק שזה מאתגר.
טוב, אז אנחנו נדבר היום ברשותך על דליפות שתן, ואיך מטפלים בהם. מה זה דליפת שתן?
אז אכן, תופעה מאוד שכיחה, מאוד חשובה. חשוב להעלות את המודעות בנושא. מדובר בהפרעה שבה בעצם האישה מאבדת שתן באופן לא רצוני, מבלי שהאישה תרצה לתת שתן, וזה מפריע כמובן לאיכות החיים, מפריע לתפקוד היומיומי, ומדובר בתופעה מאוד מאוד שכיחה.
כן, בעיקר, בעיקר בנשים מעל לגיל 50, נכון?
נכון מאוד. התופעה מתרחשת בכל גיל, לצערי, גם בילדים, כמובן, בשכיחות הרבה יותר נמוכה ומסיבות אחרות, אבל אנחנו מדברים בעיקר על עשור רביעי ומעלה, כאשר כיום אנחנו יודעים שכל אישה שלישית או רביעית, תלוי כמובן בקבוצת הגיל, סובלת מהפרעה כלשהי של רצפת האגן. בגילאים של 60 ומעלה אנחנו יכולים לדבר על גם אחוזים של 50%, אז זו תופעה מאוד מאוד שכיחה ודורשת התייחסות.
מה ההבדלים, ג'וניה, בין בדליפות שתן בין גברים לנשים?
אוקיי, אז אני גינקולוגית ואורוגינקולוגית של נשים, אז אני יותר מטפלת בנשים, אבל יש הבדל בסיבות. זאת אומרת, בסופו של יום גם נשים וגם גברים סובלים מאותם סוגים של דליפת שתן.
כן, אבל נשים יותר שכיח, לא, ג'וניה, נשים יותר שכיח.
נכון, נכון, זה יותר שכיח בקרב נשים, בגלל כל הלידות, הריון ולידה וכל מה שאנחנו עוברות במהלך חיינו, אז בהחלט זה יותר שכיח, והסיבות לדליפת שתן הן שונות.
ברור, שהריון זה אחד הגורמים, נכון? החולשה של רצפת האגן בנשים.
נכון מאוד, נכון. הריון ולידה זו סיבה מאוד מרכזית בכל התופעה.
תגידי, אני לא מכיר כך את הנושא, אבל אם אני אגיד לך שכל אישה שנייה מעל גיל 50-60 יש לו דליפת שתן, אני אגזים?
לא, אתה לא מגזים בכלל, מכיוון שכפי שאמרתי, הספרות מדברת על 25-50% מהנשים, ולכן אתה צודק, אבל זה תלוי גם בקבוצת הגיל, כמו שציינתי קודם, וגם אנחנו נציין שהתופעה, הרבה נשים מתביישות לגשת לרופא. וגם יש פחות מודעות שיש טיפול לנושא ויש עם מי להתייעץ, ולכן לא כל אישה פונה. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת האחוז הוא 50%, אבל לא כל הנשים פונות לטיפול.
כן. יש סוגים שונים של דליפות שתן?
בהחלט, ומאוד חשוב גם לדבר על הסוגים. כי לפעמים כל, נגיד אישה מגיעה ואומרת אני רוצה ניתוח ישר, אבל כמובן חשוב להבדיל בין הסוגים השונים כדי להתאים לה את הטיפול המתאים. אז אני אזכיר את הסוגים העיקריים. אז אנחנו מדברים על הסוג הראשון של דליפת שתן, זה נקרא stress urinary incontinence, שזה דליפת שתן במאמץ. זה בעצם דליפת שתן שמתרחשת כל פעם שהאישה מעלה את הלחץ התוך בטני. אז אנחנו יכולים לדמיין את הפעולות, קפיצות, שיעול, איתוש, ספורט, כל דבר שיכול לגרום לעליית לחץ תוך בטני, יכול לגרום לכך שהאישה תדלוף. מדובר בדרך כלל בנשים אחרי העשור הרביעי, לפעמים גם בשנות ה-30, אחרי כמה לידות או לידה טראומטית, והמנגנון העיקרי זה שיש לנו איזשהו רפיון של השרירים ושל כל הרקמות שבעצם מצפות את השופחה, את הצינורית שתן, ואז בזמן שיש לנו עלייה של לחץ תוך בטני, יש מה שנקרא תנועתיות יתר של הצינורית שתן, ואז דולף שתן. אז זה סוג אחד. הסוג השני, שהוא מאוד מאוד שכיח, ושכיח בעיקר בקרב נשים יותר מבוגרות, זה מה שנקרא שלפוחית שתן רגיזה, overactive bladder. יש לה כמה שמות, כל פעם מפנקים בעוד שם, שלפוחית שתן רגיזה, שלפוחית שתן עצבנית. אז אנחנו מדברים על מצב שבו האישה דולפת בגלל התקפצויות לא רצוניות של שלפוחית השתן. כאשר האישה הולכת, היא באה ומתלוננת על כך שיש לה דחיפות, דחף לתת שתן, זאת אומרת עכשיו ומיד. זו התלונה העיקרית, מה שנקרא urgency או דחיפות. דברים נוספים יכולים להיות דחיפות במתן שתן, תדירות גבוהה, או נוקטוריה, שזה לקום בלילה על השירותים, וכאשר האישה גם דולפת, זאת אומרת, יכולה להיות רק דחיפות בשתן. זאת אומרת, שהיא חייבת עכשיו ומיד ותדירות מאוד גבוהה של שתן, מבלי שתדלוף, ואז היא נקראת שלפוחית שתן רגיזה יבישה, וכאשר היא דולפת, זאת אומרת, זה מלווה גם באיזשהו דלף של שתן, אז זה נקרא שלפוחית שתן רגיזה ורטובה. אז זה בעצם שני סוגים בתוך הסוג הזה של מה שנקרא שלפוחית רגיזה. וכפי שאמרתי, זה סוג מאוד מאוד שכיח, ואנחנו גם יכולים להבין שזה גם קשור לגיל, למחלות רקע, סוכרת, לחץ דם, השמנה וכל מיני גורמי סיכון. והסוג הנוסף זה בעצם דליפת שתן מעורבת. הרבה פעמים אישה מגיעה בעשור החמישי-שישי לחייה, ויש לה תלונות גם של דליפת שתן במאמץ, וגם דליפת שתן בגלל שהיא לא מספיקה להגיע לשירותים בזמן, מה שנקרא שלפוחית רגיזה. אז זה נקרא של דליפה משולבת. זה הסוגים העיקריים, יש עוד סוגים נדירים, אבל זה מה שאנחנו רואים בעיקר ביום יום.
מה גורמי הסיכון מלבד הריון, השמנה? יש עוד גורמי סיכון לדליפת שתן, בעיקר מנשים?
בהחלט, כמו כל הפרעה ברפואה, אז גנטיקה, אישון, גיל, שזו הסיבה להרבה צרות. כל מחלות הרקע שהזכרת והזכרתי, שזה השמנה, סכרת, לחץ דם, טראומה גם לאגן וגם לעמוד השדרה. מחלות פסיכיאטריות, דיכאון, תרופות שנשים מקבלות. אישה שמקבלת נגיד משתן, אז ברור שהיא תלך הרבה לשירותים. זה לא שלפוחית רגיזה, אלא בגלל שהיא לוקחת תרופות ולא איזושהי הפרעה. נשים עם אסתמה ושיעול כרוני, הרמת דברים כבדים, אורח חיים לא בריא, כל אלה הם גורמי סיכון. וכפי שהזכרת, לידות טראומטיות, נשים שהייתה להן לידה של וקום, מלקחיים, לידה ממושכת, משקל גבוה, סוכרת בהיריון, כל זה גם יכול לתרום לתופעה.
כן, בגלל זה אני כל יום אומר, אשרני שלא עשני אישה. לא פשוט להיות אישה.
אני לא מסכימה, אבל...
אני יודע שאת לא מסכימה, עוד לא מדבר על זה. תראי, ג'וניה, את משלבת המון מומחיות, גם במילדות, גם בגינקולוגיה, גם באור גינקולוגיה. ודווקא בגלל השילוב הזה, אני חושב זה יתרון אדיר למטופלות ולמטופלים, את לא רצה לניתוח, נכון?
לא, אני לא רצה לניתוח, נכון.
איך נחשתי נכון? מה עושים עם ה... נשים האלה שהן עוד סבלות, זה גם לא נעים וקצת מבייש לפעמים.
אז דבר ראשון, כמו כל דבר, מניעה והעלאת מודעות, זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים. זאת אומרת, נשים אחרי לידה, כמטפלת, אני גם גינקולוגית, אז לנשים שאני מלווה בזמן ההיריון, אני תמיד מעלה את המודעות ומדברת על רקפת האגן. במחלקת יולדות, הרבה פעמים אני מתנת הרצאות, כמה זה חשוב ללכת לפיזיותרפיה של רצפת האגן שישה שבועות מהלידה, כמה זה חשוב, כן, פילאטיס, יוגה, כל הדברים שכביכול בהתחלה נראים לנו פחות חשובים, עם השנים יש לזה אפקט מצטבר. אז מניעה ואורח חיים בריא. וכמובן, משקל ולמנע מזונה לא בריאה, צירות למשל, זה דבר שמאוד מאוד מזיק לאגן. אז בהחלט מניעה. והדבר השני זה, אם לאישה יש כבר תסמינים, אז תמיד מתחילים מהקל לכבד, מהטיפול השמרני לטיפול היותר התערבותי, בין אם זה תרופתי ובין אם זה ניתוחי. והטיפול מותאם לפי סוג דליפת השתן.
כן.
אז כן.
טוב, ג'וניה, אם אתה רוצה להגיד, את הרי דרוזית.
נכון.
ואני בטוח שזה גם לא הקל עלייך בקריירה. את בחורה מאוד צעירה, עם הצלחות מאוד גדולות, מאוד חרוצה. איך, באמת, אני שואל, איך עשית קריירה כזאת?
כוח רצון מאוד כוח רצון והתמדה. קודם כל תודה שאתה ככה מפרגן.
אני מאוד מפרגן, ואני חייב להגיד לך שאני חושב שההתייחסות של המדינה שלנו לעדה הדרוזית היא ביזיון, אבל עזבי, לא ניכנס לזה כרגע.
לא ניכנס לפוליטיקה, אני הבן אדם האחרון.
כן.
בכל מקרה זה באמת זו קריירה מאוד תובענית בכל המובנים, אבל היא מהממת והסיפוק הוא ניכר. אני מאוד אוהבת את המקצוע, את המטופלות, וכמובן אין כמו להרגיש שעזרת למישהו. באמת, אין כמו לקבל מילה טובה וברכה כזאת יפה כל יום מחדש. זה מספק וממלא אותך כל יום מחדש, עם כל הקושי.
כל המשפחה, כל הילדים אצלכם יצאו מאוד מוצלחים, ולא רק את.
יותר מוצלחים ממני, אבל
לא,
כן.
אל תגזים. אתם ארבעה, נכון? אם אני זוכר נכון.
אנחנו ארבעה ילדים לאמא שהיא מורה למתמטיקה ואבא שהוא מורה לאנגלית.
וואו.
שני הורים מדהימים.
אין לי ספק.
וכן, ואני הבכורה.
את הבכורה?
כן.
אוקיי. ומה עושים שאר הילדים?
אז יש לי אח שהוא גם רופא, רופא גם בצבא וגם מתמחה בהרדמה. אחותי נוירולוגית, מומחית, ויש לי אח קטן שהוא עורך דין, מי שצריך לטפל בכל ה...
כן. מה אני אגיד לך, פשוט להוריד את הכובע.
תודה.
אז אני יכול להגיד לכם שמהיכרות, דוקטור ג'וני אלשיך היא רופאה מעולה. היא גם חוקרת, היא נמצאת על סף האישור שלה באוניברסיטה לפרופסורה.
נכון.
הצניעות שלה היא דגל לרגליה, אבל לי מותר לספר, היא גאווה למדינת ישראל. גאווה למדינת ישראל. ג'וניה, תודה רבה, ערב טוב, ותמשיכי לעזור לחולים.
תודה, ערב טוב, תודה רבה.
להתראות. טוב, היה לנו היום באמת תוכנית מיוחדת עם אנשים מיוחדים. היא לא הייתה מיוחדת בגללי, היא הייתה מיוחדת בגלל אנשים שראיינו, אם זו דוקטור יעל דרזניק, שהיא לא רק כירורגית ילדים. היא כותבת ספרים וכתבה ספר על השביעי באוקטובר, כבדו שערי עזה, אני מציע לכולכם להיכנס לאמזון ולקנות אותו. פרופסור ענאי עופרן, שהקים חברה בשם Biologic Design ומתעסק בפיתוח נוקדנים גם לסרטן על ידי תוכנת AI. דוקטור ג'וני אלשיך, שהיא הכל, מה היא? מילדות, גינקולוגיה, אורגונקולוגיה, בחורה צעירה שהגיעה באמת בשתי ידיים, לטופ של הטופ. פשוט גאווה, יש לנו הרבה מה להתגאות במדינת ישראל, ברופאים ובצוותים הרפואיים שלנו. אנחנו מסיימים תוכנית נוספת, אנחנו ניפגש בעזרת השם שבוע הבא באותה שעה, באותו מקום, 102 FM, רדיו תל אביב, תוכנית הבריאות של ישראל. תודה לכם המאזינות והמאזינים, תודה לצח שמעון, העורך והמפיק המיתולוגי, ליוני קחת, הטכנאי המיתולוגי, ולא לשכוח, העיקר הבריאות.